שלום לכם הצופים בבית, אנחנו שוב נמצאים בתוכנית, נפגשים בפרשה, תוכנית שכל שבוע אנחנו נפגשים מדמות אחרת, דמות ציבורית בעם ישראל, ומשוחחים איתה על הזווית שלה בפרשת השבוע. השבוע אנחנו צריכים לארח את הרב זאב קרוב. הרב קרוב מלמד שנים רבות תורה בעם ישראל, אבל פרץ לתודעה הציבורית לפני כשנתיים וחצי, בעקבות בנו אהרון קרוב, שיצא למבצע עופרת יצוקה כקצין בצנחנים, ממש כמה ימים לאחר חתונתו, שם הוא נפצע קשה, להשתקם בדרך נס, והיום ברוך השם הוא אב לילדה. הסיפור הזה היכה גלים בכל עם ישראל, ולימד את כולנו על נחישות ואמונה. אנחנו נשמח לדבר על זה ועל עוד הרבה דברים עם הרב קרוב, כאן בפרשת נוח. מיד אחרי הפתיח. קרוב, שוב שלום.
שלום לך, שלום לכל הצופים.
פרשת נוח, פרשה מרתקת. הדמות של נוח היא דמות, איך אני אגדיר אותה, אצל חכמנו זכרונה לברכה, היא דמות קצת שנויה במחלוקת. יש כזה ביטוי שנוח היא צדיק, תמיד היה בדורותיו. יש מחלוקת בין חכמים. האם בדורותיו זה שבח או גנאי? זאת אומרת, האם זה שהוא היה צדיק בדורותיו זה מעיד על מעלתו? או שלהגיד שבדור שלו היה צדיק, אבל לעומת דורות אחרים אולי לא כל כך. ואחת הביקורות, אם אפשר להתבטא כך, שנשמעים עליו, זה שבעצם נוח אולי דאג רק לעצמו. יש מבול, כל העולם תובע, הוא נכנס לטבע שלו, ואחריו המבול. אולי דווקא הרב, כמו שאמרתי בהתחלה, כאביו של אהרון קרוב, שחינך בבית באמת את היכולת הזו, לדאוג לכלל, להיות קשור למעגלים רחבים יותר, מה אתה יכול להעיר על דמותו של נוח?
תראה, קודם כל באמת אפשר לראות את זה כמחלוקת, ואפשר לראות שבאמת יש פה איזה שניות בדמות הזאת. אין ספק שמצד אחד נוח איש צדיק. זאת אומרת, להיות בדור, בתקופה כל כך מושחתת, במידות, במוסר, להיות בדור שבאמת כל אחד שקוע בעצמו ואף אחד לא חושב על אחרים, בדור כזה נוח שומר על אמות מידה, ערכיות, מוסריות, אין ספק שיש בזה שבח. אבל אין ספק מצד שני, שנוח לא סחף אחריו את הציבור.
יכול להיות שאולי לא הייתה יכולת באותה תקופה.
אני חושב שיכולת היא תלויה גם במנהיג, והיא תלויה גם בדמות. זאת אומרת, אדם שהוא בעל דמות מהירה ומקרינה, היא סוחפת משהו. וחכמים גם בפשט הפסוקים וגם במדרשים מתארים, הוא לא עשה מספיק. יש ביטוי אצל חסידים שהוא צדיק בפרווה, צדיק ששומר על עצמו ומחמם את עצמו. זאת אומרת, זה לא מקרי, זה נכון שמדובר בדור מושחת, זה נכון שמדובר בדור בעייתי, אבל זה שנוח בסופו של דבר מוצא את עצמו לבד עם משפחתו בתיבה, ללא אף אחד אחר, מלמד שהוא לא, אמרת לא כל כך דאג, אולי לא כל כך השקיע בשביל לחבר אליו אחרים.
אולי לא, כשאתה אומר את הדברים, אני חושב, אולי יש בנוח, עוד פעם, המחלוקת הזו, איזה משהו שמתרוצץ בכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, יש צעד באמת שאדם נמצא בעולם עוין, אם אפשר לקרוא לזה ככה, והוא דואג לעצמו. זה גם סוג של שרידות.
אני תמיד אומר את זה לאנשים שאני נפגש איתם. תראו, יש שתי נטיות מובהקות בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו. הנטייה אחת, כמו שאמרת, לדאוג לעצמי. כמה שיהיה לי יותר טוב, כמה שאני אתקדם, ומה יועיל לי בבנק או בדברים אחרים, זו נטייה טבעית. לא צריך על זה לא יום לימודים ארוך, לא יום לימודים קצר, זה זורם לנו בדם, כמו שאומרים. כל אחד דואג לעצמו.
זה לא צריך לטפח.
לא צריך לטפח את
ה... באופן טבעי.
נכון. מי שזה לא נמצא אצלו, זו בעיה מאוד שורשית ויסודית. אבל לעומת זאת קיימת גם נטייה הפוכה. נכון, צריך, היא לא נמצאת כל יום וכל רגע אצל האדם, אבל היא בהחלט קיימת. הרצון לתרום, הרצון לתת, התחושה שהחיים שלי הם בעלי משמעות ובעלי ערך כשאני נותן לאחרים. אני זוכר שכשיצאנו מטיפול נמרץ אחרי שלושה שבועות, חודש, אז שאלתי את האחות הראשית בטיפול נמרץ, אולי את יכולה להסביר לי למה? למה את אחות בטיפול נמרץ? זה פשוט לא נורמלי. אין שם רגע מנוחה. אחות לא יושבת דקה, לא ביום ולא בלילה.
והשכר כנראה לא...
ומטפלות, השכר, אני לא מדבר על השכר הגשמי, אבל גם הן מטפלות בגוש בשר, שבדרך כלל לא משתף פעולה. במחלקה רגילה אפשר שהחולה סימפתי ויגיד תודה, ותתפתח שיחה, וטיפול נמרץ לא. ושאלתי אותה, למה? את יכולה להיות אחות עם אותו שכר במחלקה אחרת.
מה היא עונה על דבר כזה?
היא הצביעה על הארון ואמרה לי, קודם, אתה צודק. זה באמת מזוכיזם. אבל היא הצביעה על הארון ואמרה לו, אתה רואה? אבל ההרגשה שאתה מציל חיי אדם ואתה שותף לחיי אדם, היא שווה את הכל. ואני חושב זה קיים אצל כל אחד. כל אדם שאפילו באופן מקרי יצא לו להיות שותף בהצלת חיי אדם, הוא מרגיש הרגשה אילאית.
אבל מוות שלא מציל חיי אדם. באמת מקרי עם אחות בטיפול נמרץ, בנך ארון קרוב שיוצא כקצין בצנחנים בראש חייליו, אבל לא יודע, אדם בחיי היום יום שלו, עסוק בקטנוניות של החיים, בעבודה, מס הכנסה, ילדים. זה מאוד טבעי לגלוש ולדאוג לעולם הקטן שלי. מה יגרום לו לפרוץ את המעגל הזה?
אני אומר שוב, קודם כל זה קיים בתוכנו. גם האדם הזה שדואג ביום יום לעצמו, ברגע שהוא תורם, הוא עוזר לאנשים, יש לו הרגשה טובה ומצוינת. אנחנו יודעים את זה. הייתי פעם אצל איש עסקים גדול מאוד, באיזה ערב שבא לתרום לגוף מסוים, והוא אמר, תשמעו, יש לי כדור מצוין לכל היצרים. אני לוקח אותו כל בוקר, והוא נקט בשם אותו גוף שהוא עוזר לו. הוא אומר, אני לוקח את זה בבוקר, אני לוקח את זה בערב, וזה הסיפוק הכי נפלא שיש לאדם. אבל זה, אני חושב, הכוונה של חכמים, איזהו גיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, אותה נטייה שהיא כל כך מובהקת בתוכנו, של רצון לדאוג לעצמי ולהיות, להימצא קרוב לקונחייה הפרטית האגואיסטית שלי, כבישת היצר של חכמים פירושה שאדם נותן לנטייה הזאת מקום מסוים, אבל הוא נותן לנטייה האחרת, לרצון לתת ולתרום, ולסייע את המקום המרכזי בחייו. עכשיו, דרך אגב, זה קורה כמעט לכל אדם. מכיוון שכל אדם שמביא חיים לעולם, מביא ילדים לעולם, זה באופן מובהק, הוא עוזב, הוא מסיר את המרכז החיים, מרכז כובד החיים מעצמו, מהאגו שלו,
והוא מפנה
אותו אל הדורות הבאים. זאת אומרת, זה קיים בנו, אלא שבניגוד לנטייה האגואיסטית, שהיא זורמת בנו כל רגע ורגע, הנטייה הזאת היא קצת יותר נסתרת, ואנחנו זקוקים לעבוד, להשקיע, כדי שהיא תוביל בחיים שלנו.
תכלי שאני מפנה את השאלה לפסים אישיים, אבל הבן שלך, אהרון, גם לפני אותו רגע הירואי שהוא יצא לקרב מיד אחרי החתונה, לפני זה אתם גם ראיתם את הנטייה הזו?
תראה, אם אתה שואל לאורך החיים, לא יותר מנער רגיל, אולי הייתה נקודה ציון אחת מרכזית, זה באמת שבעצם הגיוס. אהרון היה, אני מקווה שהוא יסלח לי שאני מספר את זה, אבל גם הוא מספר את זה, הוא היה בחור גדל מידות.
בלשון,
לא, לא, בפרופורציות יותר גדולות, והוא אמר, אני חייב להיות קרבי ולתרום לעם ישראל. וזה גרם לנו למוטיבציה כזאת שאני התקשיתי להאמין למראה עיניי, איך הוא מגיע לממדים רגילים עם כושר מדהים, והמוטיבציה לכך והדחף לכך היה ההכרה שלו שהוא חייב לתרום לעם ישראל בצבא כמה שיותר.
שיהיו אנשים שיראו את התוכנית ויגידו, עם ישראל, מיבוש עצמי, להיות בצנחנים, זה כבוד, מעמד חברתי, קצין בצנחנים.
נכון.
אולי זה המניע.
בוודאי, יש כאלה שזה המניע שלהם, ויש כאלה שהדבר האחר הוא המניע שלהם, ויש כאלה שזה משולב. זה נכון.
יכול להיות שזה אמור להיות משולב.
לכן אני לא מדבר על אהרון, אני מדבר באופן כללי ועקרוני. קיימת הנטייה הזאת. הרי כל חייל שנכנס לקרב, כל חייל, אם דיברת על עופרת יצוקה, שנכנס למבצע עופרת יצוקה, הרי בהכרה או בתת הכרה היה צריך להכריע, האם אני דואג לעצמי או דואג לעם שלי. הרי כל מי שנכנס לעופרת יצוקה ידע שהוא בסכנה. הרי העיתונות, כלי התקשורת, דיברו ללא הרף על המחיר הכבד שהיא תגווה הכניסה הקרקעית לעופרת יצוקה, לעזה. וחייל החליט שהוא נכנס. אז קשה לומר פה שזה איזה אמביציה אישית. אדם שבאמת כל כולו נתון לאגו שלו, היה מוצא את התירוץ איך לעשות אחורה
פני ולברוח. התחתנתי, לדוגמה.
לדוגמה התחתנתי, ויש מקרים. אנחנו מכירים לא רק במלחמה הזאת, במלחמות עברו, היו כאלה שמצאו את הדרך ואפילו לראות להם ברגל בכדי לא להשתתף בקרב. כך שהנטייה הפנימית הזאת של לתת ולתרום ולדאוג לציבור, היא קיימת בתוכנו, ואנחנו צריכים לעמול כדי לאזן בין אותה נטייה אגואיסטית פשוטה שהיא קיימת בנו, לבין אותה נטייה ערכית רוחנית פנימית, ולדעת מי מוביל, מי בראש.
איך עושים את זה? איך מגדלים אדם שזה יהיה הנטייה המרכזית בחייו? הנה, רואים שאפילו נוח, אולי הוא לא עשה את זה. אז איך אנחנו נצליח לעשות דבר כזה?
אני חושב שזה זה ההבדל בנוח לאברהם אבינו. אני חושב שבדיוק כאן, אברהם אבינו מדבר, מחנך, מלמד את המסר הזה של דאגה לאחרים. אברהם אבינו רואה את סדום ועמורה, הוא יוצא מגדרו לנסות ולהציל. אברהם הוא בא עם איזו תפיסת עולם, אבל היא לא נמצאת רק בהכרה, היא זורמת לו בדם של רצון להיטיב לכל. ואני חושב שאנחנו כעם ישראל זה נמצא בתוכנו, אם נלמד, אם נתבונן פנימה, אם נדבר על זה, אם נעסוק בזה, כמובן, אם נראה דוגמה אישית, זו הדרך, אין פטנטים, אין כדורים שגורמים לאדם כל הזמן לרצות לעזור לאחרים. זה חינוך, אבל זה חינוך שהוא מזדהה ומתאים למשהו שנמצא בעומק החיים שלנו.
אני מניח שקיבלתם אינסוף תגובות מעם ישראל, מהחברה הישראלית על המעשה הזה. יש איזו תגובה שמנגרה נגע בכם יותר מהכל?
תראה, קשה לומר על תגובה שנגע יותר מהכל, כי קיבלנו אלפים ואלפי תגובות. דרך אגב, תגובות שמחזקות את מה שדיברנו עכשיו.
זאת אומרת שכולם מזדהים עם הנקודה הזאת בעצם.
זה מה שגרם, אני חושב שזה גם מה שגרם לעם ישראל מאוד לצרוב בתודעה את הסיפור של אהרון. הסיפור של אהרון הוא סיפור של חתן יוצא מחדרו, של אדם שלוקח את החיים האישיים ואומר, רגע, הצורך של הציבור, של העם, הוא קודם. והוא נגע באיזה כפתור שכל עם ישראל מזדהה איתו. ולכן עטפו אותנו באהבה והביטויים של רצון לתרום ורצון לתת ורצון להיות חלק מהעם הזה, הוא מגיע אלינו ללא הרף, ולכן גם הוצאתי את הספר שהוצאתי, ובו נתתי מקום לדבר.
ספר בלבב אני יכול, פנימה.
בלבב פנימה, שזה בדיוק העניין. מה נמצא בתוך הלב פנימה בעם ישראל? ואני חושב ששם מעט מאוד סיפורים הבאתי, כי אחרת הייתי צריך לכתוב קרחים, אבל בהחלט, אני יכול כן לשתף אולי בדבר שממש ממש השבוע אני קיבלתי והפתיע אותנו, כי אנחנו נמצאים שנתיים וחצי לאחר הפציעה, וקיבלתי מייל. קיבלתי מייל מיהודי מוכר, מלחין מפורסם וזמר בשם עובדיה חממה, מי ש...
ידוע בה, מהלחנתו של אנה בכוח.
של אנה בכוח, והוא שיתף אותנו שהוא כבר זמן רב כותב, כתב מילים לסיפור של אהרון, והוא בסיום הלחנה למילים שהוא כתב, ושם גם הביטוי הראשון, הבית הראשון של השיר הזה שהוא כתב, מבטא את הנקודה הזאת.
בוא נראה את המילים.
מספר שורות ששייכות לעניין הזה, ואני חתן טרי, מכיר היטב את חובתי, מחדרי יצא עכשיו וישר לשדה הקרב, לחיילים שלי, לבניין הכללי, אני נישא עכשיו על כנפי שליחותי, ושם בצד לרגע, או כמה שייקח, את הבניין הפרטי שלך ושלי.
עכשיו, באמת נצפה לשמוע את זה כבר מולחן, מקווה שזה יהיה בקרוב. בוא נחזור לפרשת נוח. דיברנו על הנקודה הזו באמת של נוח, ההתמודדות של אדם, האם לצאת מעצמו, להישאר מכונס בתוך התיבה שלו. ובכלל, פרשת נוח זה פרשה של מבול, של קריסת מערכות, העולם מתמוטט, העולם משתנה. איך באמת אנחנו לומדים פרשת רוח, איך אדם אמור להתמודד מתוך מצב כזה? איך אדם בונה בעצמו את היכולת לראות עולם מוכר וידוע שנעלם לו?
קודם כל זה קשה. תשמע, כמו כאב פרטי שהוא קשה, ואובדן פרטי שהוא קשה, כמובן שאתה רואה שעולם מתמוטט, כמו שאתה אומר, סביבך, זה קשה מאוד. ולנוח בהחלט היה קשה. אני חושב שנקודת העוגן, שאפילו נוח מצליח איתה להתמודד, והראיה שהוא באמת ממשיך ומקיים את העולם, זה באמת נקודת האמון והאמונה.
איזה אמון ואמונה יש לנו בנוח?
האמונה של נוח היא שיש בעל הבית. אחרת הוא לא היה בונה תיבה. אחרת הוא לא היה נכנס. זאת אומרת, גם אם היו לו ספקות, וגם אם לא היה לו ברור, אבל בסופו של דבר הוא בנה את התיבה, והוא הלך, גם אם ברגע האחרון, הוא הלך וכינס את כל בעלי החיים שהוא יכל כדי שיכנסו לתיבה, כדי להציל.
הדור הזה מודעות של להמשיך את הדור הבא.
כן, אבל המודעות להמשיך, הרי השאלה שנשאלת, מאיפה התקווה שיהיה המשך? מאיפה האופטימיות לחשוב שכשאתה רואה שהכל קורס מסביבך, יהיה המשכיות? ואני חושב שבהחלט הנקודה הזאת, ההכרה שיש בעל הבית, ועולם, אם הוא מתמוטט, הוא מתמוטט בשביל לבנות משהו חדש, זה הכוח להתמודד עם כל קושי.
זאת אומרת, אם אני מבין, אתה רוצה להגיד שכל משבר בעצם בא להצמיח עולם חדש. נכון. משהו שהאדם עכשיו מבין איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותו לנתיב חדש מתוך הקריסה של המציאות הקודמת.
נכון. ואני חושב שזה האמונה וזו ההתבוננות על המציאות שנותנת לאדם כוח להתמודד עם כל קושי. זאת אומרת, גם אצלנו ששאלו אותי תמיד מאיכן הכוח, אמרתי שהמוטו שלי היה הכל יכול להיות. לכאן ולכאן. אני לא קובע לקדוש ברוך הוא מה יהיה, אני יודע שהכל יכול להיות, ומה שלא יהיה, עם כל הכאב, וגם אם זה יהיה פצע מדמם, מתוכו אפשר, וזה האתגר שלנו, להצמיח חיים חדשים.
ואיך אדם יודע? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה אני אמור להצמיח מתוך הדבר הזה? איך אדם, הוא עכשיו רק רואה את הכל נופל?
אני חושב שלא תמיד אתה יודע. הרבה פעמים אתה נגרר, כן? אתה חושב, אתה לומד, אתה מרגיש, אבל בסופו של דבר יש עוד כוחות שפועלים במציאות ומניעים אותך ומזיזים אותך. והסך הכל הכללי של מה שאתה חושב ומה שאתה מרגיש ומה שאתה חווה, עם איזה דחפים כלליים ואנרגיות שקיימות במציאות, זה מה שנותן לך לפחות את מה שמצווה עליך, לקבוע את הכיוון שאליו אתה הולך
עכשיו ומתמודד. עכשיו שנתיים וחצי במבט לאחור, מה המקרה שלנו, שלכם, מה זה יצמיח? אתה יכול להצמיח? קצת.
זה יצמיח המון. זה יצמיח קודם כל במובן האישי, אהרון בפני עצמו, אשתו, אשתי, אנוכי, הילדים, יצמיח המון, המון כוחות. זה ברור לכולם שהתמודדות עם קשיים ממצה ויורדת לתוך תוכי החיים ומאירה אותם בזוויות שאנחנו לא הערנו אותם. מעין טובה על כל דבר, לא לזלזל בשום פרט קטן וטוב. אנחנו מאוד מקבלים את הטוב כמובן מאליו, וועדות חקירה ודיונים אנחנו עושים על מה שחסר, על החצי כוס הריקה. אז ממילא אנחנו מקבלים כמובן המילה ולא שמים לב על העוצמות של הטוב. זו דוגמה אחת. במישור הכללי יותר, בוודאי החשיפה שנחשפנו לציבור, אני חושב, נתנה ונותנת לנו ולציבור המון מאוד. זאת אומרת, אתה דיברת על התגובות ועל אלפי המכתבים, וזה לא נשאר במכתבים, וזה לא נשאר בדיבורים. יש פה תהליכים שקורים להרבה הרבה הרבה מאוד אנשים ולציבוריות, והיא בהחלט בעלת השפעה ובעלת מצמיחה וצומחת. אז ברור, ברור לחלוטין.
מה נוח הצמיח מהמבול, חוץ מהשרידות שלו?
תראה, נוח, אני חושב שקודם כל את השרידות זה לא פשוט. זאת אומרת, בתקופה כזאת, צריך לזכור, העולם עוד בחיתוליו יחסית. האנושות התנהלה בצורה נוראית, קטסטרופה, ולהישאר שפוי, ולהישאר נאמן לערכים בסיסיים, זה מסר לא קטן. זאת אומרת, גם אם אנחנו אמרנו דברי ביקורת על נוח, ודאי שהיכולת להישאר באיזושהי יציבות אנושית עם צלם אנוש, על זה נתנה לו התורה את יישר כוח של נוח, ומצא חן בעיני השם. יש פה מציאת חן שאני חושב שצריך לקחת אותה איתנו, להבין שגם במציאות הקשה ביותר, האדם צריך לשמור על הצלם אנוש שלו ועל הערכים שלו. כמובן שמנוח, מה שההיסטוריה יותר דרשה, זה את עצם השרידות. הקומה הערכית והרוחנית, השלמה יותר, תופיע
בפרשה הבאה,
בפרשה הבאה אצל אברהם אבינו.
אבל לפני שאנחנו נגיע לפרשה הבאה, ועוד נגיע, עזרת השם, השבוע הבא, שלושת הבנים של נוח, שם, חם ויפת, הם באיזשהו מקום הבסיס לאנושות החדשה. מה הם צמחו מתוך המבול?
תראה, אני חושב שאין לנו עכשיו את הזמן לעסוק בכל אחד ואחד בנפרד, אבל אין ספק שכל אחד קיבל את המבול ממקום אחר.
חי מוצג באופן מאוד שלילי.
נכון. יש מי שנפגש עם הרס ואומר העולם הוא הפקר, וממילה גם אני חיי הפקר. זה ברור לחלוטין. שלושת המסלולים הללו הם באמת מסלולים, אפשר לומר אפילו מאוד טבעיים, אחרי משבר כזה גדול. יש מי שצומח, ויש מי שלוקח נקודות חיוב, ועד כדי כך שחכמים אומרים שיפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם, שיפיפותו של יפת ישכון באוהלי שם. זאת אומרת, יש לנו, להמשך של שם, לעם ישראל, מה ללמוד ומה לקבל מיפיפותו של יפת. זאת אומרת, יש אנשים שלקחו נקודות שבאמת חיוב מתוך אותו משבר, ויש מי שהמשבר באמת גורם לו לסטות מן המסלול לחלוטין.
יש השם שהוא מוביל אותנו לפרשה הבאה, לאברהם אבינו. הרב זאב קרוב, תודה רבה שהיית עמנו. עזרת השם, במקרה שלנו, הוא ניפגש בפרשה הבאה. תודה לך.
תודה רבה.